שלום לכולם, אנחנו עומדים ממש לפני חג השבועות, ויש מנהגים שונים לגבי הלימוד של ליל שבועות. יש מה שנקרא תיקון ליל שבועות. יש כאלה שחושבים שהלימוד הזה זה לכאלה המרצי, מה יעשו כל הלילה? אז יושבים וקוראים, אבל מי שיודע ללמוד, הוא יפתח גמרא ויפלפל. כפי שנראה הלילה, זה ממש לא כך, ממש לא. אבל נתחיל לאט לאט. מקור א', אומר המשנה ברורה בסימן תף צדי ד' סיף קטן א', איתה בזוהר, מובא בזוהר, כל המנהג הזה של תיקון ליל שבועות, זה מובא בזוהר, כפי שנראה בהמשך, שחסידים הראשונים היו נאורים כל הלילה ועוסקים בתורה, וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן, כלומר להישאר כל הלילה ערים וללמוד תורה. ואיתה בשולחן ערוך הארי ז"ל, כלומר בהלכות של הארי, דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר, והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יערה לו שום נזק. כלומר, סגולה של להאריך ימים ושנים, אם אתה רוצה לדעת שהשנה אתה מאריך ימים ושנים, אתה עושה תיקון ליל שבועות, היית ער כל הלילה, יש לך תעודת ביטוח. כך אומר הארי הקדוש. והטעם, כתב מגן אברהם על פי פשוטו, על פי הפשט, לא על פי הסוד, למה ערים כל הלילה? שישראל היו ישנים כל הלילה, בעת מעמד הר סיני, כל הלילה ישנו. והוצרח הקדוש ברוך הוא להעיר אותם לקבל התורה כדעית במדרש, לכך אנו צריכים לתקן זה, כן? אפשר מפה לעבור, אפשר. אז בעצם, מה יוצא? אתם יודעים, לפעמים איזה אבא או אמא רואים שהילד ישן בבוקר וצריך להעיר אותו ועד שהוא קם, אז הוא אומר, אוף, אוף, מה אוף? הקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר את בני ישראל בשביל מעמד הר סיני. אז זה העולם. אז לא אמרתי להשלים עם זה. אבל מצד שני, לבוא ברחמים, כן? לא, מצד שני, לא רחמים מוגזמים, תודה לכם, שצריך כן להעיר, להעיר ולהעיר ולנער ולדחוף, נו, נו, לקום וזה, לא לוותר. אבל שיהיה בשמחה, שיהיה באהבה גדולה. מכל מקום, המנהג הוא לכאורה בגלל שישראל ישנו באותו לילה, אנחנו צריכים לתקן את זה, נכון? ועל פי הארי הקדוש סגולה מאוד גדולה, ומה לומדים בלילה הזה? כרגע לא כתוב במשנה ברורה, לומדים. אומר הבן איש חי, מקור ב', בן איש חי, שנה ראשונה, פרשת במדבר, סעיפים ג' וד'. ייזהרו שלא לדבר שיחת חולין כל הלילה, וצריך להם שמירה גדולה בזה בלילה זו. קודם כל תדעו לכם, המנהג הזה לשים גרעינים על השולחן, כי זה שומר על ערנות, אני לא אומר אסור, אבל אני בהחלט אומר שזה לא לעניין. כי כפי שנראה, מה זה כפי שנראה? בואו כבר נתחיל קצת. בלילה הזה הפה צריך כל הזמן לעבוד. כל הזמן הפה צריך לעבוד, כל הזמן לעבוד עם הפה, כל הזמן פה, פה, פה. וזה לא סתם, הדבר הזה מאיר את הנשמה, מגלה אורות, ואנחנו גם נראה בהמשך מה הסיבה, מה בדיוק קורה בלילה, בדיוק, ככה טיפה טעימה מה קורה בלילה הזה. אז ממילא מה אתה יושב? הם קוראים ואתה מפצח גרעיני? אז אתה עושה הפסקה, אוכל איזו עוגיה, שותה קצת קפה, ממשיך הלאה. או אתה יכול גם כן לעשות הפסקה, דקה, שתיים, לאכול קצת גרעינים ולהמשיך הלאה, אבל גרעינים יש להם אופי, שאתה יושב, עכשיו הוא אוכל גרעינים, לידו יושבים החבר'ה, טוב, מה יעשה? בצד הזה אנחנו עושים, ויש גם דפי מקורות בכניסה, כבוד הרב. אז יושב עם החבורה, אומר הבן איש חי, בחברת אנשים, יושב עם חברת אנשים, טוב, מה יעשה? תחיל פטפט, נורא והיום. לכן אומר הבן איש חי, זהרו שלא לדבר שיחת חולין כל הלילה, וצריך להם שמירה גדולה בזה בלילה זו. אחר כך אומר הבן איש חי, והתגבר כארי, לשב על המשמר בעיניים פקוחות, לדחות את השינה, לא לישון, ולא יתנמנם כלל, מאוד חשוב להיות כל הלילה, שזה יהיה לילה מרוכז, כל הלילה מדבר, כל הלילה לומד, לא מדבר שיחת חולין ולא נרדם ולא מתנמנם. כי רבנו האריזה לחמיר מאוד בעניין השינה בזאת הלילה. מה לומדים? סדר הלימוד בלילה הזו, תחילה תורה, נביאים וכתובים, ואחר כך המדרש, מדרש על התורה, ואחר כך הידרה רבה, כי כן מפורש בזוהר הקדוש. ותרייג מצוות, מה שנוהגים לקרוא את כל התרייג מצוות, ילמדו קודם המדרש, ואין ללמוד משניות בלילה זו. עוד פעם, אומר הבן איש חי, ואין ללמוד משניות בלילה זו. למה? למה, מה יש? למה לא משניות? תנ"ך אמרת לי, תורה נביאים וכתובים, מדרש, כלומר תרייג מצוות, מדרש על התורה גם, הידרה רבה, רק לא משניות. מה יש לך מהמשניות? למה משניות לא? טוב, אז בואו נראה את המקור, מאיפה בא כל הסדר לימוד הזה. אומר הזוהר בהקדמה, דף ח' עמוד א', מקור ג', אומר הזוהר, רבי שמעון, הווי יתב ולעה באורייתא בליליה דקלה התחברת בבעלה. בלילה הזה שהשכינה מתחברת בבעלה, שכינה הקדושה מתחברת בקדוש ברוך הוא, אז בלילה הזה היה יושב ולומד תורה כל הלילה. וצריך מה לעשות בלילה הזה, למילעה באורייתא מתורה לנביאים, הנה הסדר לימוד, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובמדרשות דקראי, שימו לב, לא משניות, מדרשות דקראי, וברזה דחוכמתה, זה מה שאנחנו נהגים ללמוד את הידרה רבה, החידה גם היה מספיק לעשות גם הידרה זוטה גם, כן? אבל בכל אופן, זה הידרה רבה זה די ארוך בשביל יהודים ממוצע, כמו שאומרים, וגם יותר מממוצע, אז הידרה רבה. אז ברזה החוכמה, בגין דאילן אינון תיקונין דילה, ותכשיטה, אלה התיקונים שלה, אלה התכשיטים שלה, כלומר, כשם שאישה לבעלה בקדושה ובטהרה מתקשטת שבעלה יאהב אותה, כך ישראל מקשטים את השכינה הקדושה, שהיא בעצם שורש נשמתנו, שהיא תהיה, מה שנקרא, ראויה ורצויה לקדוש ברוך הוא. איך? על ידי הלימוד תורה הזה. טוב, אבל יש עוד זוהר אחד. זוהר אמור צדיחי תמוד א', תראו מקור ד', ואולפנה, ואולפנה זה אומר הזוהר שבעצם בספירת העומר אנחנו נטהרנו שבעה שבועות, כמו שבעה נקיים, רק שבעה שבועות, נטהרנו, עלינו בטהרה על ידי עצם הספירה. ואומר, ואולפנה, דאורייתא דבעילא למילעא באיליליה, אורייתא דבעלפה. מפתיע. מה כתוב פה? שהתורה שצריך ללמוד בזה הלילה זה תורה שבעל פה. כלומר, לכאורה יש עיקריות לתורה שבעל פה. ואנחנו רואים שהבן איש חי אומר לנו, ואין ללמוד משניות. אז איך זה הולך ביחד? צריך להבין, נכון? אומר הזוהר ועל דה, לכן חסידי קדמאי, החסידים הראשונים, לא הבו נעימה בהילליה, לא היו ישנים בזה הלילה, והבו לען באורייתא, היו לומדים ככה פי מלא בתורה. ואמרי והיו אומרים, ניתה לה חסנה ירותה קדישה, נבוא לקבל ירושה קדושה, לן ולבנן ביטרן על מין, לנו ולבננו בשתי העולמות. תבינו מה, עד איפה מגיע הלימוד של ליל שבועות. לקבל קדושה, ירושה של קדושה, לנו ולבננו בשתי העולמות, בעולם הזה ובבא. עכשיו, רבי שמעון, אחי אמר, כך היה אומר, בשעתה דמתכנשי חבריה בהי לליה לגבי, בזמן שהיו מתכנסים החברים באותו הלילה אצלו, כך היה אומר, מה היה אומר? ניתה לתקנה תכשיטי קלה, נבוא לתקן את תכשיטי הקלה, תכשיטי השכינה הקדושה, שמכינים אותה אל החיבור לקבל את האור משם הוויה, לקבל את האור שם מבעלה, כי יכול מהקדוש ברוך הוא, בגין תשתכח למחר, תימצא בעלות השחר, תימצא בתכשיטה ותיקונה לגבי מלכה, כדקיות שהיא תימצא בתכשיטיה ותיקוניה לגבי המלך, לגבי הקדוש ברוך הוא כראוי, זכאך ולקאון דחבריה, למה? כי החברים שיושבים ולומדים בליל שבועות, הם בעצם מתקנים אותה, מכינים את השכינה הקדושה, לקבל את האור השמימי הזה, את האור האלוקי הזה. אבל אנחנו עדיין עומדים עם בעיה, כי לכאורה כתוב בזוהר שבלילה הזה לא עומדים תורה שבעל פה, אז איך אתה, עכשיו, מאידך אומנם גם כתוב בזוהר, אם אנחנו מסתכלים בזוהר בהקדמה, שם כתוב תורה נביאים, כתובים, מדרשות דקראי ורזה דחוכמתה, בדיוק כמו שאנחנו עושים, לא מופיע משניות. אז יש בזוהר את זה, ומצד שני כתוב תורה שבעל פה, אז לכאורה יש לנו פה בעיה, צריך להבין איך הדברים מתחברים. אז בואו נראה. קודם כל נתן הצצה לעניין של תורה שבעל פה, להבנה קצת יותר עמוקה של העניין של תורה שבעל פה, ונראה איך הדברים הולכים ומקבלים עומק. כלומר, השאלה אומנם הולכת וגדלה, אבל היא בעצם רק הכנה להבין היטב את התשובה. תראו איתי יחד מקור ה'. אומרת התורה פרשת בחוקותיי, בדיוק השבת שעברה, פרשת בחוקותיי, ויקרא פרק ו' פסוק מ' ו'. אלה החוקים והמשפטים והתורות. מה זה תורות? והתורה? לא, והתורות, שתי תורות. אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. אומר רשי, למה שתי תורות? אחת בכתב ואחת בעל פה, מגיד שכולם ניתנו למשה בסיני. תדעו לכם, טועים בזה לצערי הרבה אנשים, לכן היה חשיבות בעיניי להכניס את זה גם בתוך הדברים, זה גם מתחבר באופן טבעי, אבל צריך לתת על זה דגש. אנשים חושבים שתורה שבעל פה זה כאילו משהו שנועד לתת גמישות. יש כל מיני הסברים אקדמיים כאלה, כן? אז רבותיי, זה צריך לדעת שזה ממש רחמנא ליצלן לדבר ככה. זה טעות חמורה חמורה, 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 שצריך לשרש אותה, לעקור אותה לגמרי. תורה שבעל פה ניתנה בהר סיני לא פחות מתורה שבכתב. אז אנחנו אמנם מכנים תורה שבעל פה, גם כל מיני תקנות של חז"ל, כל מיני דברים שהתווספו וכו', אבל הדברים הבסיסיים של תורה שבעל פה, מה זה? לדוגמה, אתה שומר שבת, יופי, אתה שומר למתי תוות מלאכה, כל הכבוד. הן לא כתובות בתורה שבכתב. כתוב 40 פעמים מלאכה, יש מחלוקת איזה מהמלאכות שכתוב לא רלוונטי לעניין מלאכות, וככה יוצא שיש למתת פעמים את המילה מלאכה, מזה דורשים חזה שיש למתת מלאכות, מה הם המלאכות? רק אחת כתובה בתורה, לא תבערו יש בכל מושבותיכם, כל השאר תורה שבעל פה. אז תגיד, אז מה? זה גמיש, גמיש, אה? תכף בן אדם יגיד, אפשר לנסוע עם אוטו לבית כנסת, לא, זה לא, כי כתוב פורד, דווקא את זה, שיש כאלה בולבלים שאומרים, ניסה עם האוטו לבית כנסת, דווקא זה כתוב פורש בתורה, לא תבערו יש, כן? אבל אני יודע מה, נעשה שינויים, מה הבעיה? הרי התורה שבעל פה, ואבותיי, הדיבור הזה, שאני אומר את זה בכאב, שלפעמים אני שומע אנשי תורה אפילו מדברים ככה, וזה פשוט נובע מחוסר לימוד, זה דבר היום ונורא. התורה שבעל פה היא תורה כמו תורה שבכתב, לא פחות, והיא בהר סיני, משה רבנו מקבל תורה שהיא מורכבת מהבכתב ומהבעל פה. אלה החוקים והמשפטים והתורות, זה כל כך פשוט. לולא שהייתי רואה שאנשים טועים בזה, לא הייתי בכלל מעלה את זה על דל שפתיי, זה כל כך פשוט. זה פשוט לגמרי. בכל אופן, אני רק אציין עוד דבר אחד, שהאקדמיה בחלק הטוב שלה עושה דברים מעולים, אבל בחלק הטועה שלה, המבולבל שלה, בדרך כלל החוט שעובר בתוך כל ה, שנקרא הנקודה שהם כל הזמן חוזרים עליה בניסיונות שלהם לצאת נגד תורה, נגד ההלכה, זה ניסיונות בדיוק בזה, לפגוע בקבלת התורה מסיני, להראות, הנה יש פה גרסה אחרת, אתה רואה? אז אולי בכלל כל התורה לא בדיוק עברה כמו שהיא צריכה לעבור. אם תשימו לב, כל התיאוריות האקדמיות ביהדות, זה הסיפור שלהם. ניסיון לגעת בנשמת הפה של התורה, שזה מסירת התורה מסיני. אז כדי להרגיש את הדברים, ללמוד, להבין אותם, תראו איתי יחד את ההקדמה של הרמב״ם ליד החזקה. הקדמה מאוד חשובה, למשנה תורה להרמב״ם, שמאוד חשוב ללמוד אותה בפנים, במלואה, ממש ככה, מאוד יסודית, מאוד חשובה. כמובן פה רק ניתן איזה טעימה ממנה. אומר הרמב״ם, כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושן ניתנו. כלומר, הוא קיבל את התורה שבכתב, וגם קיבל את הפירוש של המצווה, הוא לא קיבל רק את המצווה, עכשיו לך תעשה מה אתה רוצה, לא. גם בפירושן ניתנו, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה. מה זה התורה והמצווה? תורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה, וציוונו לעשות התורה שבכתב על פי המצווה, שזה הפירוש שלה בעל פה, ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. עכשיו, בדילוג ממשיך הרמב״ם ואומר, אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו ל-70 זקנים. כלומר, משה רבנו מקבל תורה בעל פה, תורה שבכתב, הוא נותן ספר תורה לכל שבט, תורה שבעל פה הוא מלמד ל-70 זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע, שלושתן קיבלו ממשה. וליהושע שהוא תלמידו של משה רבנו, הוא מסר תורה שבעל פה וציווה הוא עליה. כלומר, הוא מינה אותו שהוא יהיה עיקר מסירת התורה שבעל פה. וכן יהושע כל ימי חייו לימד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע. וקיבל עלי מן הזקנים ומפנחס. ושמואל הנביא קיבל מעלי ובית דינו. ודוד המלך, שבחג השבועות זה יום הולדתו, ואחידה כותב שזה ככל הנראה, יום פטירתו, סליחה, וככל הנראה גם יום הולדתו, אז דוד קיבל משמואל ובית דינו. דוד הוא חוליה בשרשרת מסירת התורה מסיני. כן? ואז הרמב״ם ממשיך, מונה את כל הדורות. עכשיו, ומכלל החכמים שקיבלו מרבה, רבשי ורבינה, זה הסוף של השרשרת. הסוף של השרשרת זה רבשי ורבינה, שהם כתבו את התלמוד. ולכן כל הראשונים, גם הפתוחים ביותר למחלוקות, מודים שעל התלמוד אין לחלוק. על התלמוד אין לחלוק. מה שיש בתלמוד זה המילה האחרונה. מאחרי התלמוד אפשר לעשות מחלוקות, אבל מה שמופיע בתלמוד נגמר. אפשר לחלוק איך להבין פה, איך להבין שם, איך להסביר את התלמוד, אבל אי אפשר לחלוק על התלמוד. בכל אופן, אז זה רבשי ורבינה. ממשיך הרמב״ם פתאום, ומתחיל ללכת בכיוון ההפוך. כבר מנה לנו את כל ה-40 דורות האלה, מנה לנו 40 דורות, ממשה רבנו עד רבינה ורבשי. מנית, את כל, הכל מפורט שם, תסתכלו בפנים, תלמדו. פתאום מתחיל הרמב״ם לעשות בכיוון ההפוך. מאוד מוזר, לא? מתחיל הרמב״ם, בואו תראו. מתחיל הרמב״ם ואומר ככה. אומר ברב אשי קיבל מאביו, רב אשי הוא מרבינה, בסדר, הוא מוסיף עוד את בנו של רב אשי, הלאה. נמצא, אומר הרמב״ם, מרב אשי עד משה רבנו עליו השלום 40 דורות, ואלו הן, ועכשיו הוא ממספר אותם, ומתחיל מהסוף להתחלה. אבל כבר כתבת לפני רגע מההתחלה לסוף, בשביל מה פעם שנייה? אז הוא כותב, א', רב אשי מרבה, ב', רבה מרבה, ג' ורבה מרבונה, ד' ורבונה מרבי יוחנן ורבו שמואל, ה' ורבי יוחנן ורבו שמואל מרבנו הקדוש, זה רבי יהודה הנשיא, ו' ורבנו הקדוש מרבי שמעון אבי, וככה הוא ממשיך, עד למתת זה ויהושע ממשה רבנו, מ' ומשה רבנו מפי הגבורה, ואז מסיים הרמב"ם במשפט, מדהים בעמקות שלו, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. טוב, אפשר להגיד, כן, כי כולם קיבלו מכולם, אז זה מהשם. זה לא ככה. אומר הרב, הרב אברהם שפיר הזצ"ל, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, היה ראש ועד מרכז הרב, הרב של ישראל, גאון עצום, עצום, עצום בתורה, אי אפשר לתאר בכלל את הגאונות שלו. אז יש, הבאתי משפט מתוך מאמר שלו, בספר שהתלמידים הוציאו ממאמרים שלו, שנקרא מורשה. במקור וב, מורשה עמוד י' ח', והמסורת הזאת של תורה, מקשרת את כולם להר סיני. נמצא, זו מסקנתו של הרמב״ם, שכולם מהשם אלוקי ישראל. אומר הרב, רב שפיר הזצ"ל, זה חיבור התורה מריבונו של עולם עד כל הדורות. יש פה עומק עצום, עצום, עצום. תשימו לב. כשאתה מקבל מהרב, קודם כל, למה התורה צריכה להיות בעל פה? שימה, למה אי אפשר היה לכתוב את הכל? מה קרה? מה, לקדוש ברוך הוא היה מגבלות דיו? מה הבעיה? שיכתוב את הכל וזהו. למה צריך בעל פה? בעל פה בא לחנך אותך ולהגיד לך, אדוני, אתה לא יודע מה זה תורה. היה אומר הרב צבי יהודה, אנחנו לא עם הספר. זה המוסלמים הדביקו לנו את הכינוי הזה. אנחנו לא עם הספר. כי זה לא שיש ספר ואנחנו משועבדים אליו. לא. יש פה חיות אלוקית שעוברת וזורמת בתוכנו מרב לתלמיד. לכן זה בעל פה דווקא. למה? שב מול הרב ותבין שהוא לא מלמד אותך את הספר. גם שהוא משתמש בספר, אתה לא לומד מהספר. אתה צריך לקבל מהחיות שעוברת אליך מתוך הרב, שקיבל מרבו, שקיבל מרבו, שקיבל מרבו, עד משה רבנו, שקיבל מהקדוש ברוך הוא, נמצא שכולם, כולל אותך, מהשם אלוקי ישראל. הבנתם מה הפירוש? כלומר שגם החוליה ה-118, גם היא חוליה שעכשיו שומעת מהקדוש ברוך הוא בהר סיני את התורה. למה? כי יש פה נחל נובע, נחל שזורם מהקדוש ברוך הוא למשה וזורם ליהושע וזורם הלאה זקנים ונביאים עוברת התורה, עוברת, עוברת, נמסרת משמואל לדוד, כך התורה נמסרת מכלי לכלי, מכלי לכלי, מדליקים מנר לנר. מסירת התורה זה לא טקסט שעובר, טקסט עתיק. אתם יודעים, אני הרבה פעמים שומע כל מיני אקדמיים, זה הטקסטים התלמודיים, זה לא טקסטים, תסלחו לי, זה לא טקסטים. זה תשאירו לכל מיני מסמכים, לא, לא תורה. תורה זה לא טקסט. תורה זה חיות שעוברת אליך כשאתה דבק ברב. בברום היה אומר, הרי כתוב על אליהו הנביא, הוא בא לאלישה, זורק עליו את אדרתו. אלישה עוד לא למד ממנו כלום. הולך, שוחט את הבקר שהוא עובד איתו בשדה, עושה מסיבה לכל החבר'ה, ואז הולך עם אליהו. אומר רב אברום, תסלח לי, הוא לא למד כלום עוד ממנו. הוא לא למד כלום. מה הוא משתולל? כבר עושה קרה גדולה, סעודה גדולה לכולם. על מה ולמה? אומר הרב שפיר הזצ"ל, יש שני עניינים בקבלת התורה מהרב. עניין אחד, זה שהוא מלמד אותך. אתה לומד אינפורמציה כביכול, כן? מידע קדוש אמנם, לא אינפורמציה, אבל בכל זאת מידע. העניין השני זה התקשרות רוחנית אל החיות שזורמת אליך מהרב, שהיא לא שלו פרטית. היא חיות של כללות ישראל, שזרמה אליו מהרב שלו, שזרמה אליו מהרב שלו, שזרמה אליו מהרב שלו, עד משה רבנו שקיבל מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שהרמב״ם עושה. הוא עובר על כל הדורות, ממשה עד רבינה ורבשי, נמצא ומתחיל מהסוף להתחלה. למה? להגיד לך, אל תחשוב, מסרו, 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 אבל אתה קיבלת רק מהרב שלך. לא. נמצא שכשאתה עכשיו מקבל תורה מהחוליה הקרובה אליך, אתה עולה במעלה ההר, במעלה הזרימה, במעלה הנחל, עד שאתה עצמך ברגע זה מקבל תורה מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. איך לומדים רמב"ם, מה? זה היה הרב אברום. אי אפשר לתאר לשבת בשיעורים שלו, שמוע אותו, איזה גאוניות, איזה תורה, איזה סברות, איזה עמקות, זה... אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את היהודי הזה. יהודי שכולו תורה. זה תורה ששומעים ממנו. תרף נראה שזה כתוב באורות הקודש, תרף נגיע, נראה לכם את זה באורות הקודש בעצם. אבל זה לא פעם ראשונה, שהוא היה מלמד דבר, ואחר כך היינו מוצאים את זה באורות הקודש, כן? אבל בכל אופן, אתם מבינים עכשיו למה זה בעל פה? כי זה לא ספר. זה לא ספר. אומר הרב צבי יהודה, אנחנו לא עם הספר. אנחנו לא עם הספר. לא. אז לפי זה, אני צריך להגיד, בליל שבועות, רק משניות. רק תורה שבעל פה. למה? כי איפה מרגישים את העובדה שזה לא ספר? בתורה שבכתב עוד אפשר לטעות שזה ספר. מה עושה לך את התורה למשהו חי? משהו שזורם מנשמה לנשמה? משהו שזורם אליך מהר סיני? התורה שבעל פה. אז מה אתה הולך לי בליל שבועות? אומר לי, בן איש חי אומר לנו, ואין ללמוד משניות בלילה זו. למה לא? מה יש? וכאן מגיע סוד, באמת סוד גדול מאוד. אנחנו נטעם אותו קצת, נטעים ממנו את הסיבה שעושים את תיקון לשבועות כפי שעושים, אבל תדעו לכם שזה דבר מאוד עמוק. בואו נראה ביחד במקור זין. כותב אחידה בספרו לב דוד, בפרק למד א', אומר אחידה הקדוש, ודע שכתב מהריה, גידיליה משהו, ששמע מהרב החסיד המקובל, הרב חיים כהן זל, תלמיד מוהר חוזל. כלומר, רבי חיים ויטל היה תלמיד של הארי הקדוש. ממנו שמע הרב חיים כהן, והוא מסר למהריה, שאני לא יודע לפתוח את הראשי תיבות האלה. בכל אופן, וזה מגיע לחידה. איך מגיע? הוא כתב את זה, מהריה כבר כתב את זה. כלומר, מגיעה מסורת בעצם מרבי חיים ויטל, שזה בעצם מסורת מהארי הקדוש, כי הוא זה שכתב את כל מה שהארי, מה שעבר אלינו מהארי הקדוש. אז מה המסורת? אומר החידה, כי אין נכון בליל שבועות ללמוד משניות בשום אופן. שמעתם? עוד הבן איש חי היה עדין. הבן איש חי כתב, ואין ללמוד משניות בלילה זו, נכון? בעדינות. החידה כותב הרבה יותר. אחידה כותב כי אין נכון בליל שבועות ללמוד משניות בשום אופן. למה? עכשיו בואו תשמעו דבר. דמשנה בסוד שפחה דמטרוניתה, היא השפחה של המלכה. והלילה הזו צריכים לתקן המטרוניתה עצמה, את השכינה הקדושה עצמה. אלא, יתעסק ברזי אורייתא, בסודות התורה, ואי לאו ברחי, הוא אם הוא לא ברחי לעסוק ברזי תורה, ילמוד מדרש של מדרש של הפסוקים, ולא משנה. והלומד משנה בליל זה, טועה מדרך השכל, אומר אחידה עד כאן לשונו של אותו חכם. ואומר אחידה, וכן התפשט המנהג בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, ועיר הקודש חברון תיבנה ותיכונן, ועיר הקודש, ירושלים וחברון, שאינם לומדים משניות באור שבועות, בליל שבועות, ומסתמה, אחי נהוג בעיר הקודש צפת תיבנה ותיכונן, ושם בערה למטה, נדמה לי של תורת שלמים, אומר שאכן כן, לא מסתמה, אלא אכן ככה מנהג בצפת, שלא לומדים משניות בלילה זה. למה? כי המשניות הן שפחה דמטרוניתה. מה פירוש השפחה דמטרוניתה הזה? מה זה הדבר הזה? אז תראו, אנחנו מאוד רגילים לפגוש את השכינה דרך לימוד המשנה, ותכף נראה דברים מאוד עמוקים בזה, מאוד מיוחדים. אבל צריך להבין שזה הלבושים של השכינה. זה הלבוש של הנשמה. משנה אותיות נשמה, אבל זה הלבוש של הנשמה. האור עצמו הוא פנימי יותר. מי עוסק, איזה חלק בתורה עוסק באור עצמו, בלי הלבושים? רזי תורה. אומר אחידה בשם אותם חכמים שהביאו בסופו של דבר בשם רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש. אומר אחידה, אתה בלילה הזה מכסה את השכינה כשהיא באה להתגלות. היא באה להתגלות בלילה הזה. אתה שם לה, מכסה אותה? מה אתה עושה פה? אין ללמוד משניות בשום אופן, הוא אומר. כי משנה זה הניגלה. הניגלה הוא כמו לעטוף את השכינה בגוף. לחסות אותה. מה לחסות? זה לילה של גילוי שכינה, אתה מחסה? אתה עושה פעולה הפוכה ממה שצריך להיות בלילה הזה. אי, הזוהר כתב באמור צדיחת שצריך תורה שבעל פה. בטח שורה תורה שבעל פה. למה בעל פה? הסברנו, כי כל הגילוי הנשמתי הוא דווקא על ידי תורה שבעל פה. זה הגילוי שנשמת כנסת ישראל, עיקר הגילוי, כן? על ידי תורה שבכתב, אבל הגילוי עצמו הוא בתורה שבעל פה. אבל איזה תורה שבעל פה? רזי דחוך מתה, סודות התורה, זה תורה שבעל פה שתלמד. לא משניות. כי בתוך תורה שבעל פה יש את המשנה, נגלה, ויש קבלה, רזי תורה. זה גם תורה שבעל פה. בלילה הזה אתה צריך ללמוד תורה שבעל פה, אבל איזה? רזי תורה, שהם עוד, כפי שנראה תכף באורות הקודש, הם יותר תורה שבעל פה מאשר המשניות במובן מסוים. תכף נראה את זה. אבל בכל אופן, מה יוצא? יוצא שבלילה הזה השכינה באה להתגלות, ולכן אנחנו לא מסתירים אותה על ידי לימוד משנה. כי כרגע המשנה זה כמו לשים ניגלה, אתה כאילו עכשיו חוסם את הגילוי של האור. מה? מה אתה מתחיל להתכסות פה? השכינה באה להתגלות. ולכן רבותיי, הלימוד בלילה הזה בנוי על הדיבור, על הדיבור, על הדיבור, על הפה של היהודי. למה? כי כשאתה יושב ולומד משנה, זה כבר אמרנו, זה בכלל לבושים. אבל כשאתה שוקע בתנך, שוקע ברזי תורה, וכל הזמן מוציא את זה בפה, אומר את הכל בפה, זה מביא את האדם לגילוי של האור הנשמתי שלו כפי שהוא. דווקא על ידי זה שלא מדובר פה עכשיו בלהתחיל סברות של שכל וניתוחים, שור שנגח את הפרה עם החזקת מרה כמה, סומכוס וחכמים, רגע אחד, האם זה, זה, לא, עכשיו זה לא הזמן לשכל עם כל הצד המסתיר שלו את אור השם. זה מתאים לכל השנה, אבל בליל שבועות אתה צריך להיות נשמתי. לכן תיקון ליל שבועות מרים אותך אל הנשמתיות. זה לא כמו שיש כאלה שאומרים, טוב, כאלה שלא יודעים ללמוד, עושים תיקון ליל שבועות. זה עקום לגמרי האמירה הזאת. אתה יכול להגיד, אתה לא מקבל את ה... אתה רוצה על פי הדרך הנגלה, על פשט, ולא רוצה לפי הסוד. בסדר, זה אתה יכול להגיד. אבל זה לא נובע מחוסר חוכמה, להפך. זה נובע מעמקות אדירה של חוכמה. זה נובע מההבנה שעל ידי תיקון ליל שבועות, אתה זוכה לגילוי הנשמתי של אור השכינה ללא לבושים חיצוניים, כמעט ללא לבושים. אתם מבינים? רגע, 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 רגע. אומר השלה, השאלה שלך זה המקור הבא. מקור חית. אומר השלה, מסכת שבועות נר מצווה, פרקים ופסקאות וזין חית. אומר השלה, ולהראות גדולת מעלת זה הלילה, כדי להראות לך כמה הלילה הזה גדול, אכתוב לכם מעשה שאירע קרוב לזמננו, והוא עתק מכתב המקובל הרב רבי שלמה הלוי אל קבץ. שלמה אל קבץ, זה בא למחבר לך דודי, הוא היה שם יחד עם רבי יוסף קארו, והוא כתב, תאר מה קרה להם יחד עם רבי יוסף קארו בליל שבועות. וזה נוסח הכתב. אני כמובן, כל דבר שאני מצטט זה עם כל מיני דילוגים, כדי שזה יוכל להיכנס בדף מקורות. וזה נוסח הכתב. אומר ככה, דעו לכם, עכשיו זה מספר ממקור ראשון, כמו שאומרים, רבי שלמה אל קבץ מספר ממש בגוף ראשון, הוא היה נוכח במקום, מה קרה? דעו לכם, כי הסכמנו החסיד נינטר הרחמנה ונינצרה, שזה רבי יוסף קארו, ישמור אותו הקדוש ברוך הוא וינצור אותו, ואני עבדו, שלמה אל קבץ, ועבדכם מהחברים, ועוד היו איתם, הרי זה היה חבורה שלא תאמן, אתם מבינים מי היה שם? כאילו, אריה הקדוש, רבי חיים ויטל, רבי יוסף, אני לא יודע אם באותו לילה, אבל בצפת, לא, 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 אני לא מדבר באותו לילה, חילה מכבודך. בצפת, באותו בית מדרש, מי יושבים אז? יושבים האר"י הקדוש, רבי חיים ויטל, רבי שלמה אלקבץ, רבי יוסף קארו, רבי משה קורדוברו, מה אני אגיד לכם, תפילה בבית מדרש, זה לא יאמן מה זה. אתם יודעים, צפת עד היום יש באורות כאלה ש... אורות חזקים מאוד יש שם. זה לא סתם, חבורה כזאת, זה אש, אני אומר לכם, זה אש, זה לא יאמן, תחשבו איזה ענקים, יושבו ביחד, באותו קהילה, גם הרמק, גם האר"י הקדוש, גם רבי חיים ויטל, גם רבי יוסף קארו, גם האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, גם רבי שלמה אלקבץ, מי רבי יוסף קארו, זה לא יאמן, זה לא יאמן. בכל אופן, יושבים בחבורה, לא ברור מי היה שם, לא היה מניין, באותו לילה, אז ככה שחלק מהחבורה לא היו, אז אני לא יודע מי בדיוק כן היה ומי לא. אנחנו יודעים שרב יוסף קארו היה ורב שלמה אלקבץ היה, מי מהחבורה היה לא יודעים באותו לילה. בכל אופן הוא ממשיך, ואז מה קרה? אז לעמוד על נפשנו באותו לילה, ליל השבועות, ולנדד שינה מעינינו, ותהילה לאל כן עלה בידינו, כי לא הפסקנו רגע. תראו כמה מדגישים את העניין של לא הפסקנו רגע. אתם יודעים שאני מאוד משתדל, מבקשים שיעורים, אני מאוד משתדל ללכת לתת בלי נדר בעזרת השם, מאוד משתדל. ליל השבועות, אני הרבה פעמים נאלץ להפסיק, כי יש שיעור, מוכח את השיעור, כי אלה האנשים האלה, זה עושה להם את הלילה. אבל אם אני רואה שזה לא הכרחי, אמרתי להם השנה, תראו, יש אנשים אחרים שיעבירו, אני לא רואה שזה הכרחי, אז מה הלחץ? הלחץ הוא כי יש עניין בליל שבועות לא להפסיק לרגע. למה? למה? כי תבינו, אמנם אנחנו לא מורגלים בזה עדיין, אבל אנחנו צריכים לחזור ולהתרגל לזה. כשאדם רוצה התעוררות נשמתית, זה בנוי על כניסה פנימה, 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 פנימה. אם הוא עוצר לרגע, לא מדבר על לעצור לרגע, ללכת לשתות משהו ולהמשיך כדי להתחזק. אבל אם הוא עוצר לרגע, לפצח גרעינים ולקשקש עם השכן, אז מה הוא עשה? אז עכשיו הוא מתחיל מהדלת עוד פעם. הוא מתחיל מההתחלה עוד פעם. אם אתה רוצה לזכות לאור הפנימי, אתה צריך להתאמץ, להתרכז, להיכנס פנימה, פנימה. אתה כל הזמן נכנס פנימה, פנימה. כמה שתזכה להיכנס יותר פנימה, הרווחת. אור טהור יורד עליך, מאיר אותך כל השנה כולה. בשביל זה גם הלימוד, אני לא יודע, ראינו על פי הסוד למה לא ללמוד משניות. אל תלביש לי עכשיו את השכינה בלבושים חיצוניים, כשכבר מתעסקים ברובדים פנימיים, כן? אבל יש גם עניין חוץ מזה, שהתיקון ליל שבועות הזה, הוא פשוט נותן לך ריכוז אדיר. הוא סגנון לימוד שנותן לך ריכוז עצום. גם זה מתלווה לתוך כל העניין, מעבר למהות האדירה שהסברנו. בכל אופן, לא הפסקנו רגע, אומר רב שלמה אלקבץ. ואחר כך למדנו משנה כל סדר זרעים. למדנו משנה כל סדר זרעים. ואחר כך למדנו על דרך האמת. ובעת שהתחלנו ללמוד משנה, ולמדנו שתי מסכתות, זיקנו בוראנו, ואני אשמע את כל המדבר. לפני שאני אמשיך לאירוע המדהים הזה, שואל נתנאל, נכון נתנאל? שואל נתנאל, למדו משנה? קודם כל כן, המנהג הקדמון באמת היה ללמוד משנה. עד שעמדו על הסוד הזה, באמת היה מנהג מאוד משנה, אבל שים לב לעוד דבר, הרב הנזיר, תלמידו של הרב קוק, שהיה יושב פה מאחורה, בבית מדרש, הרב רבי דוד הכהן הנזיר, מדהים לשבת פה, כיסא של הרב, שם הרב הנזיר היה יושב, פה הרב ציודה הזה, פה הרב חרלה, פה... כל אופן, אז הוא מתאר שהוא לומד משנה כל הלילה בדרך הנגלה, ואז הוא עובר ללמוד אותה על דרך הסוד, ואיך בבוקר פתאום מתחיל להתגלות לו גילויים, טעימה קצת מהדור האחרון. כל אופן, שים למה כתוב. כתוב, למדנו משנה כל סדר זרעים, ואחר כך למדנו על דרך האמת. הבנת? כשהם לומדים את המשנה על דרך הקבלה, אז השכינה מתגלית. הרי הם למדו כבר כל סדר זרעים. בניגלה, הבנת? ואחר כך למדנו על דרך האמת, התחילו ללמוד את המשנה על דרך הקבלה. הרי כל דברי חז"ל לא סתם קבעו את המטבעות לשון האלה. כל מטבע לשון של חז"ל בגמרא זה עמקות שאי אפשר לתאר. נגיד מעשה ידיה לבעלה, אתה יודע, זה עמקות, זה כל הסוד של אשת חיל במעשה ידיה לבעלה. לא רק בניגלה, בסוד שכאילו העשייה פה למטה, היא בעצם נותנת כוח בשמיים להוריד את האור. תראו את השיעור שלנו, אשת חיל, בעזרת השם שזכינו. זה ממש סוד גדול, אבל בלשון התלמודית שמתעסקים בהלכה של מעשה ידיה לבעלה, בין בעל לאישה, קבעו מטבע לשון, מעשה ידיה לבעלה. המטבע הלשון הזאת היא על דרך הנגלה, אבל היא מכוונת לסודות התורה. ולכן מטבעות לשון של חז"ל וכל המשניות, הן בעצם נדרשות על דרך הנגלה ועל דרך האמת. ואחר כך אומר השואל אלקבץ, למדנו על דרך האמת. ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, מה שתי מסכתות? כבר למדת כל סדר זרעים. לכאורה, אני מבין מדבריו, על דרך האמת שתי מסכתות. הפעם השנייה, אבל הפעם על דרך הקבלה. זיקנו בוראנו ונשמע את כל המדבר בפי החסיד, אינטר רחמנא ואינצרה. מה זה בפי החסיד? אני מנוע פה מלהרחיב. אגיד במשפט אחד, שכשהשכינה מתגלית, היא מתגלית מתוך הפה של רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו עצמו מדבר, והיא מדברת מתוך הפה שלו. אז זה כבר, מה שנקרא, השם הטוב יחפר, נמשיך הלאה. והוא אומר, קול גדול בחיתוך אותיות. והיה, כאן דילגתי קצת, והיה נעימות רב, והכל הולך וחזק. ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורה. גילוי שכינה ממש. והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר, שימעו ידידיי המהדרים מן המהדרים, ידידיי אהוביי, שלום לכם, אשריכם ואשרי יולדתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה הזה. כי השכינה היא הרי שורש נשמות ישראל. כשעם ישראל לומד תורה, הוא מקשט את השכינה, שורש נשמתו. זה כמה שנים נפלה אתרת ראשי, ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובק את השפטות, ואתה, איך עזרתם? אתרה ליושנה. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו וילצו, הודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מחלה דמלכה, וכל תורתכם, והבל פיכם, עלה לפני הקדוש ברוך הוא, כל זה בלימוד של ליל שבועות, ובקע כמה אווירים וכמה רקיעים, עד שעלה, ומלאכים שתקו, ושרפים דממו, והחיות עמדו, וכל צבא מעלה והקדוש ברוך הוא שומעים את קולכם. ואשריכם ואשרי יולדתכם ידידיי שנדדתם שינה מעיניכם, ועל ידיכם נתעליתי הלילה הזה. חזקו ואימצו ואילצו בני ידידיי המהדרים, בני ידידיי המהדרים, ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם ותורתכם הערבה לפני הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו רואים פה? ליל שבועות זה ליל גילוי שכינה. האורות האלה יש בעולת ראיה, לא הבאתי את זה פה, אבל זה נמצא בשיעור בית לחם יהודה, שבליל שבועות, שבועות בבוקר, הרי השיא של הכל זה בסופו של דבר בתפילת מוסף, על פי הסוד, כן? אז השיא הזה של הבוקר, כל הקומה, הכל עומד, הכל פתוח. מעתיק יומין עד פה למטה ליהודי, או שעומד עכשיו ואומר מוסף. אי אפשר להבין, אומר הרב, אי אפשר להבין שם בהקדמה לשבועות, בסידור עולת ראיה חלק ב', אי אפשר להבין איזה אורות אדירים יש ביום שבועות, חג שבועות בבוקר. מכיוון שהאור גדול מדי, אז אי אפשר לקרוא את שיר השירים, אז מסתירים את זה ברות. אתם מבינים? העוצמה של הגילוי בחג שבועות אי אפשר לתאר. כיוון שהגילוי כל כך גדול, לכן אומר הזוהר, לכן אומר החידה במסורת מרבי חיים ויטל, בעצם זה מהארי הקדוש יוצא, ואומר הבן איש חי שבלילה הזה אין ללמוד משניות בשום אופן. למה? כי עכשיו יש פה גילוי, אתה בא לי עם הניגלה, ולכן צריך ללמוד, כמו שאומר הזוהר המפורשות, תורה נביאים כתובים, מדרש של הפסוקים גם אפשר, תרי"ג מצוות, ואומר, תרי"ג מצוות הזוהר לא אומר, אבל כך נהוג תרי"ג מצוות, ואומר הזוהר, רזי דחוכמתה. שאנחנו לומדים בתיקון לשבועות, היא דרה רבה. למה? כי בלילה זה יש גילוי שכינה. עכשיו, לסיום, כמו שאומרים, אנחנו נלך רגע אחד לפסקה באורות הקודש, ששם הרב מסביר לנו איך התורה שבעל פה, עם כל העמקות של מסירת התורה מסיני, של שומע הרמב״ם, נמצא שכולם, כל הדורות, מהשם אלוקי ישראל, איך זה בא לידי גילוי בתוך קבלה, בתוך הלימוד רזי תורה, וכאן על הדרך אנחנו נרוויח עמקות מאוד מיוחדת. בואו נראה ביחד את הדברים, מקורתת. אומר הרב באורות הקודש חלק א', עמוד קוף א', בראשית הצעדים של תלמוד רזי תורה, כלומר כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, מה קורה אז? כשרואים איך הפרטים מתקשרים זה בזה, כלומר מסבירים לך את הדברים, ואתה רואה לוגיקה, אתה רואה זה מחובר לזה, זה מחובר לזה, זה יורד לכאן, הכל מסתדר לך לוגית, הכל מתקשר, כל הפרטים, אבל מה? זה כמו כאילו אתה לא תופס כלום בעצם. זאת אומרת הרב, כשרואים איך הפרטים מתקשרים זה בזה, ומכל מקום אין מבינים את התוכן היסודי שבהם, לא מבינים כלום הרי. אז אומר הרב, צריכים לצייר יפה, אדם צריך לצייר יפה לעצמו, איך שכל אלה הדעות והציורים של רזי תורה באו מתוך הופעה רוחנית גדולה ומפוארה של רוח הקודש על ידי השרידים אשר השם קורא. מי זה הרוח הקודש האלה? זה הרמב"ן, זה רבי, לפניו עוד מי זה שם? רבי יצחק סגי נהור שם, אני לא זוכר עכשיו, הרב הנזיר בכל הנבואה מביא את השתלשלות, אבל זה קבלה עוד הקודמת, לפני הארי הקדוש, כן? רבי אברהם אב בדין, שם הוא מתחיל למנות, אומר הרב הנזיר, למי היה גילוי אליהו, ובעצם ככה הם גילו רזי תורה. בסופו של דבר, הקבלה שאנחנו לומדים היום, שהיא כבר גילוי יותר גדול, זה בעצם הקבלה שהארי הקדוש קיבל. אז אומר הרב, תצייר לעצמך, שזה לא בא מהמצאות חס ושלום, אלא זה בא ממה? מהתגלות שמימית על הארי הקדוש, שמשמיים לימדו אותו את התורה הזאת. עכשיו שימו לב, יש פה מסירת תורה שבעל פה, יותר בעל פה מתורה שבעל פה הרגילה. למה? למה יותר בעל פה? כי תראו, את הניגלה קיבלנו מהר סיני, והוא בסופו של דבר נכתב על ידי רבי יהודה הנשיא, פורש על ידי האמוראים והראשונים עד לאחרונים של ימינו, עד שזה מגיע לטור בית יוסף שולחן ערוך, הכל על הספר, מה שקיבלנו ממשה רבנו מסיני, וגם כתוב מה כל התקנות שהתווספו עם הדורות וכו', ואת העמוד המרכזי שקיבלנו בהר סיני. כן? אז זה בעצם עובר מרב לתלמיד ובעל פה, כדי שתדע שאתה מקבל חיים מתוך נשמת הרב שקיבל מנשמת רבו וכן הלאה, מעבר למידע שאתה מקבל. זה למדנו. אבל פה יוצא עוד דבר, שבעצם משה רבנו גם מקבל את כל סודות התורה, אבל במהלך מסירת התורה יש מצבים במסירה של סודות התורה שדברים לא יכולים להתגלות. חורבן, סילוק שכינה, סילוק נביאים, אז פתאום ישראל גולים, ואז מלך כביכול משתכחים רזי תורה. ואז מתרחש בעם ישראל דבר שאין דוגמתו בשום אומה ולשון. שהקדוש ברוך הוא על ידי אליהו הנביא, על ידי מלאכים לפעמים, יש כאלה שהיו להם מגידים, מגיד זה מלאך שמשמיים מלמד אותו, תבינו רק את הגרא, רב חיים בעל נפש החיים, תלמיד הגרא אומר, שהיו באים מלאכים ללמד את הגרא, והוא היה אומר להם, לא רוצה, רוצה לבד. תבינים איזה מדרגות, הם הגיעו חכמי ישראל, כן? אבל בכל אופן, אם ניקח את הארי הקדוש, שזה בעצם היום העמוד המרכזי שעליו עומד את כל תורתנו ברזי תורה, זה בעצם גילוי שמימי של רוח הקודש. עכשיו שימו לב, אומר לך הרב, אתה מתחיל ללמוד, ואתה כרגע תופס את ההקשרים טוב, כלומר לדקלם אתה יודע, אבל אתה לא מבין כלום. אומר, צייר לעצמך איך שבעצם כל התורה הזאת באה מתוך הופעה רוחנית גדולה ומפוארה של רוח הקודש על ידי השרידים אשר השם קורא. הלאה, והשלשלת הולכת היא ונמשכת בקדושה עד שמתאחדת בהלכה למשה מסיני. כל מה שרב אברום אמר כתוב במשפט הזה. עוד פעם, והשלשלת הולכת היא ונמשכת בקדושה עד שמתאחדת בהלכה למשה מסיני. כלומר, בניגלה זה ממש מרב לתלמיד, ואתה יכול לעקוב על נשמה שמסרה לנשמה, רב שמסר לתלמיד, עד שזה הגיע אליך. מעקב על כל דור ודור, ממש לגמרי. אבל בצד הסודי, כיוון שיש כביכול בעיה במסירה, כי כביכול השתכח ויצאו לגלות וכו', אז בא אליהו הנביא ומוסר לו. אבל בעצם כשאתה מתחבר באמונה של מסירת התורה הזאת, שהיא באה משמיים ברוח הקודש, אז אתה מתחבר לרוח הקודש של המלמד. שימו לב טוב עכשיו למה שהרב אומר. וכשאתה מתחבר לתורה, לקדושה ששרתה בארי הקדוש, מהארי עד היום כבר יש לנו שלשלת אנושית, כן? אבל בכל אופן, ששרתה בארי הקדוש, אתה על ידי ההתחברות והאמונה הזאת, בקדושת הארי, בקדושה שירדה אליו משמיים, כביכול מתחבר אל הנקודה הנשמתית ששרתה בו, שהיא מחברת אותך לשלשלת של תורה מסיני, ונמצא שאתה עכשיו מקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. אותו מהלך שרב אברום הסביר ברמב״ם, רק שבלי רב אברום לא היינו מבינים את אורות הקודש הזה, כן? בזכות ההסבר שלו על הרמב״ם, אז אני כשהגעתי לאורות הקודש הזה אמרתי, בוא נה, זה מה שהרב מתכוון, בדיוק מה שרב אברום לימד. אז מה כתוב פה? אומר לנו הרב, על ידי שאתה תאמין ברוח הקודש, תתחבר לרוח הקודש ששרתה בארי הקדוש, על ידי זה אתה מתחבר לנשמתו של הרב שמסר לך את הדברים, לא לספר כספר. ואז ממילא, בהתחברותך לנשמתו של הארי הקדוש, מאיר עליך אור שמאיפה הוא בא? מהשלשלת שבאה למשה מסיני. ואז זה מה שמביא עליך את האור להבין, לזכות להתחיל להבין. רבותיי, יש פה דברים מאוד קדושים של מה זה מסירת תורה. אנחנו לא מורגלים, כי באנו מהגלות עם עיניים עצומות, והגיע הזמן להתחיל לפתוח את העיניים גם למישהו לא מקובל, להבין שתורה זה לא רק מערכת חוקים, אלא יש בתוך התורה נשמתיות שהיא נמסרת אלינו, מאירה אלינו על ידי החוקים האלה. ובליל שבועות מזיזים, לא מזיזים אלא לא עוסקים בחוקים בצד החוקי שלהם, כי כרגע יש גילוי של התוך של נשמת התורה, שהיא בעצם עיקר התורה. היא לא יכולה להתגלות בדרך כלל אלה על ידי החוקים וההלכות, אבל החיבור לתורה הוא למסירת תורה, לבעל פה שלה. מה זה בעל פה? לא ספר. בזרימת חיות שזורמת אליי מרב לתלמיד. ובמקרה של רזי תורה זה אפילו מגיע למצב שאם היה דור או שתיים שלוש שלא ידעו כלום, זה חוזר על ידי אליהו הנביא, על ידי מלאכים, וממשיך הלאה מהארי הקדוש אלינו. וכשאתה מתחבר לאור באמונה, שאתה מאמין בקדושתו ובאור שהופיע בארי הקדוש, אתה זוכה לפתיחת הלב, ואתה מתחבר אל אותו שער שירד בנשמתו של הארי הקדוש, ועל ידי זה אתה חוזר ומתחבר גם לאן? שוב אומר הרב, השלשלת הולכת ונמשכת בקדושה עד שמתאחדת, מתאחדת בהלכה למשה מסיני, ואז זורח, שימו לב, על ידי כוח אמונה קדושה זו והשארתה, על ידי כוח האמונה הזה בדיוק, שאתה מאמין באור שהופיע בארי הקדוש, אור גדול לישרים, אנשים לא מסובכים, מפותלים, כל מיני אנשים שבאים בישרות של יהודי שמחובר בתוך הבית למסורת, אור גדול לישרים. והבינה הפנימית, אתה רוצה קצת להבין משהו שאתה לומד, להרגיש קצת את מה שאתה לומד, שזה לא יהיה רק לוגיקה, הבינה הפנימית הולכת ומתרחבת. עכשיו שימו לב לסיומת, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. אתה לומד, אפילו אתה לומד קבלה, תדעו לכם, אתה יכול ללמוד קבלה ולסיים בדיוק כמוכם, מה פירוש? לדעת בדיוק מה קורה בכל רגע בתפילה, אתה יודע לשרוק את זה, כלום לא קורה פה. שום בעיה, שום בעיה, רבותיי, שום בעיה. יש אנשים שולטים בכל התפילה, כל הכוונות, יודעים בדיוק מה מתרחש בכל מקום, אבל הוא יודע את זה כמו שלומדים הלכות. זה דבר טוב, זה לא דבר רע, חס ושלום, זה דבר טוב, אבל צריך להבין שזה שלב א'. שלב ב' צריכה לבוא הבינה הפנימית, ששערי הלב נפתחים ואתה מתחיל קצת להרגיש את התוך, שהאור מתחיל להעיר אותך, ומלמד אותנו מרן הרב זצ"ל, שאיך באה הפתיחה הזאת? על ידי האמונה בקדושת נשמתם של מוסרי התורה. כי מסירת תורה זה לא אינפורמציה, אתה צריך שהאור שיעיר בנשמה של הרב שמלמד אותך יאיר אליך, כי האור הזה שמאיר בתוכו זה אור שמאיר אליו מרבו 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 אדר סיני. וכשמדובר ברזי תורה אז יש מין חיבורים כאלה על ידי אליהו הנביא, על ידי מלאכים, בדרך כלל אליהו הנביא, שהם בעצם מחברים חוליות, שנגיד זה היה בדור הזה שתי דורות היה שקט, עכשיו צריך ללמד חכם חדש, אליהו בא מלמד אותו, והשלשלת נמשכת והולכת, ועל ידי החיבור אל האור שמאיר בכללות ישראל אתה מתחבר, וכאילו עכשיו אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, מהשם, נמצא כמו שאומר הרמב״ם, שכולם מהשם אלוקי ישראל, לא רק משה רבנו, כולם קיבלו מהשם אלוקי ישראל. זה הסוד הגדול של מתאחדת, אומר הרב, בהלכה למשה מסיני, ואז זורח האור על ידי כוח אמונה הקדושה הזאת. ואז הוא מסיים, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. כשאתה לומד כביכול מהרב שלך, דע לך שכדי להבין אתה צריך להתחבר לאור שמאיר אליך ממנו, לא רק המידע. ואז ממילא, מי מלמד אותך באמת? לא הרב, הוא רק לי. מי באמת מלמד אותך? קדוש ברוך הוא. אתה שומע עכשיו, שימו לב, כי השם ייתן חוכמה, שימו לב, מפיו, מפיו דעת ותבונה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו, שהוא הדגם של מסירת תורה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? פה אל פה אדבר בו, לא אליו. אז אתה חושב פה אל פה כמו נשיקה? לא, לא ככה צריך להבין. פה אל פה, פה בתוך פה. הקדוש ברוך הוא כביכול, במרכאות, כן, כביכול, מדבר בפיו דרך הפה של משה רבנו, והוא מדבר בו, הוא מדבר בפה של משה רבנו. זה נקרא מסירת תורה מסיני, תראו מה זה עמקות של תורה שבעל פה. והדבר הזה מגיע בליל שבועות למקום של גילוי שכינה. מי שזוכה בלילה הזה לבוא עם כל האורות האלה לתיקון ליל שבועות, לא להתחכם, לא שיעור על כל מיני דברים כדי שנשאר ערים, בוא נפצח גרעינים. רבותיי, זו טעות, זו טעות, לא ככה מתייחסים לליל שבועות. הלילה הזה השכינה מתגלה, עם מה אתה מתעסק? אין לומדים משניות בלילה הזה, והחידה מביא שם את המסורת הזאת בשום אופן. כל שכן, כל מיני שיעורים בכל מיני נושאים. עכשיו אומר, מי שהולך על דרך הפשט, זה בסדר גמור, לא אמרתי כלום. אבל מי שרוצה לדעת מה על פי רזי תורה, זה לילה שכל העניין שלו זה התיקון ליל שבועות. ולכן הלימוד הזה של העיסוק בפה והלימוד כמו שסידרו אותו עם התורה נביאים כתובים והתרי"ג מצוות, יש כאלה שגם לומדים את המדרש, בדרך כלל יש כאלה רבים שלא מספיקים, מדלגים אותו, אבל לא משנה, והידרה רבה לקרוא את הרזי תורה, ואז בעצם הבן אדם הולך ומתחבר לעצמו, הולך ומתחבר לעצמו, הולך ומתחבר לעצמו, וכל אחד לפי מעשיו זוכה שיעיר בו אור השכינה בגילוי, בגילוי, לא עם הליווש של הנגלה, אלא בגילוי, וזה הדבר המיוחד שהוא מגיע לסיאו, כשהקדוש ברוך הוא בא ומאיר את כל מה שהכנת בלילה בתפילת מוסף של שבועות. וגם הדבר הזה צריך להיזהר עליו, שגם אם אתה פה ושם נרדם בתפילה, שזה לא טוב, צריך להישאר ערים, אבל במוסף תשקיע, תשקיע כמה שאתה יכול, כי בתפילת מוסף זה השיא על פי הסוד של כל הדרך הזאת. אז בכל מקום למדנו כמה מתוק וכמה מיוחד על הלימוד של תיקון ליל שבועות, וכמה חשוב וכדאי לכולם לעשות בליל שבועות דווקא את התיקון הזה. חזקו ואמצו.